כאן אביטל הוכשטיין ממכון הדר. פרשת כי תצא, תשע"ז. אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. איסור השבת עבד אל אדוניו. בפרשתנו ישנו חוק על עבדות שמלמד ביקורת על התופעה. הוא מלמד שגם עבד איננו רכוש, ומלמד שמערכות יחסים מגדירות את המתרחש בין בני אדם ולא את מהותם. מבין ההלכות הרבות בפרשתנו נמצאת גם הלכה הנוגעת לדיני עבדים. לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מאים אדוניו. עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו. לא תוננו. התורה מכירה בעבדות כתופעה חוקית וקשרה. היא מנחה כיצד צריכים אדונים לנהוג בעבדיהם, ואינה אוסרת על התופעה. לכן, בתוך עולם שבו עבדות היא תופעה מוכרת ומקובלת, מפתיע לגלות צו שאוסר על השבת סדר זה על כנו, בבחינת לא תסגיר עבד אל אדוניו. ואכן בפסוקים שקראנו יש ממד הנוגד את הצדק הישר והפשוט של המערכת עצמה. הפסוקים מעוררים חוסר נוחות, שכן העבד מוגדר בהם על פי יחסו אל אדוניו. כלומר, אין כאן ערעור על עצם קשר העבדות שבין העבד לאדוניו, ובכל זאת ישנה הוראה שלא להשיבו חזרה למערכת יחסים זו. על הפתעה זו ועל הסתירה הפנימית שהיא מעוררת, אני מבקשת לעמוד. הפסוקים מתייחסים לכאורה למצב שבו ברח עבד מאדוניו והגיע לאדם אחר, אדם שהוא נמענו של הפסוק. בנסיבות אלו נמצאים בפסוקים שני צווים, האחד עשה והשני לא תעשה. מצוות הלא תעשה היא שלא להסגיר את העבד אל אדוניו. על אף שאולי יש בפסיביות המשתמעת מצב זה יצירת חוסר צדק כלפי אדוניו של העבד, הרי שנמענו של הפסוק נדרש שלא להגיב. במובן מסוים הוא נדרש להתעלם. המילה ינצל שבפסוק איננה ברורה לגמרי. ייתכן שהיא מורה כי יש בבריחה ממד של הצלה, ואולי היא גם רומזת כי חוסר ההסגרה משמעותה שימורה של הצלה זו. מצוות העשה היא האופן שבו יש לאפשר לעבד הנמלט חיים אחרי בריחתו. ראשית, כחלק וכשווה בחברה, עמך בקרבך. שנית, בחופשיות, במקום אשר יבחר. ומתבקשת כאן ההשוואה בין העבד לבין הקדוש ברוך הוא, אשר שניהם זוכים לקיום במקום אשר יבחר, ושלישית בטוב לו, ומבלי שאחרים מנצלים את חולשתו. לא תוננו. המסורת הפרשנית מרחיבה ומדייקת את גבולות מצוות העשה. עמך ישב ולא בעיר עצמו, בקרבך ולא בספר, במקום אשר יבחר, במקום שפרנסתו יוצאה. באחד שעריך, כשהוא אומר באחד שעריך, שלא יהא גולה מעיר לעיר. בטוב לו, מנווה הרעה לנווה היפה. לא תוננו, זו הונאת דברים. בקריאה התנאית מפורט האופן שבו יש לקבל את העבד הבורח, והחיים שיש חובה לאפשר לו לנהל. יש לקבל אותו באופן שלא יחיה לבד או בשולי היישוב. יש לאפשר לו חיים במקום קבוע, שבו ימצא פרנסה, ושיהיה טוב מהמקום שממנו ברח, ולא לנצל את חולשותיו. פרשנות זו מרחיבה את הנאמר בפסוק עצמו ומדייקת אותו. הרחבה זו מותירה בעינה את התהייה שהצו עצמו מעלה. כיצד מתוך תפיסה המכשירה עבדות, ניתן להבין את האיסור להשבת העבד לאדוניו. בפירוש למצוות הלא תעשה שבפסוק, לא תסגיר עבד אל אדוניו, ישנו צמצום בקריאה הפרשנית התנאית אל מקרים מסוימים בלבד. למעשה ישנה הבנה אחרת של הנסיבות המתוארות בפסוק. נסיבות אשר לאורן האיסור להסגיר את העבד לאדוניו מובן. לא תסגיר עבד אל אדוניו, מכאן אמרו, המוכר עבדו לגויים או לחוץ על הארץ יצא בן חורין. המדרש מציע פרשנות שלפיה לא מדובר בעבד בורח שנמלט מאדוניו, אלא בכזה שנמכר מאדון אחד למשנהו, שמועבר בעסקה כלכלית מנסיבות עבדות מסוימות אל נסיבות עבדות בעלות אופי אחר. ייתכן שמדובר בעבד שאדוניו היהודי מוכר אותו לגוי, המוכר עבדו לגויים. או לחילופין מדובר בעבד שאדוניו מתגורר בארץ ישראל, והוא מוכר אותו לאדון שמקום מגוריו הוא חוץ לארץ. הפסוק סובל את הקריאות הללו, מכיוון שהוא אכן אינו מדבר במוצהר על בריחה. זו נרמזת בלבד באמצעות המילה תסגיר. וכך, בעוד שניתן להבין את הפסוק ככזה שעוסק בכל עבד שבורח מכל נסיבות שהן, הרי שבמדרש אנו מוצאים צמצום משמעותי של ההלכה. במדרש הספרי עולה אפשרות פרשנית נוספת, שלפיה העבד אכן בורח, אולם הוא בורח מנסיבות של עבודה זרה אל מחנה שכינה, ומתוך כך מובן איסור הסגרתו. דבר אחר, לא תסגיר עבד אל אדוניו בגוי שניצל מעבודה זרה, הכתוב מדבר. שוב לפנינו צמצום המקרה הנידון בפסוק באמצעות הגדרת נסיבותיו. אם כן, כל הקריאות התנאיות שבחנו מצמצמות את הפסוק למקרים שבהם העבד הוא עבר מנסיבות מסוימות הנתפסות כחיוביות לנסיבות אחרות הנתפסות כנראה כשליליות. איסור ההסגרה מתפרש כנובע מתוך נסיבות אלו. יתרה מזו, הפרשנות התנאית מציעה פירוש למילה ינצל ומסבירה באיזה אופן ישנה הצלה של העבד. היא גם מציעה הסבר לדרישה שלא להתערב לטובת אדונו של העבד, הסבר הנובע מערכיה של המערכת עצמה. חיים בארץ ישראל וחיים תחת כנפי שכינה. כך, בעזרת צמצום גבולות הפסוק, נפטרת הסתירה הפנימית שזיהינו בראשית הדברים. כיוון פרשני אחר ניתן להציע דווקא באמצעות שימורו של חוסר הנחת העולה מתוך הפסוקים והתייחסות אליו. במקום לטשטש את הסתירה ולחפש לפתרונות, ננסה להזין לקולות העולים מבין השורות. ונציע שלוש האזנות שונות. ראשית, אני מבקשת להציע כי הפסוק בפרשתנו מצד אחד מתקיים בתוך מרחב שבה עבדות נידונה כמותרת, ומצד שני, בד בבד, מבטא רגשות מעורבים בנוגע לתופעת העבדות. מבטא תפיסות מורכבות אודותיה וביקורת. לפנינו תופעה בה באמצעות הפסוק מתבקשים קוראיו לחדד את הרגשות המעורבים הללו כדי לעורר אצלם מחשבה מחודשת בסוגיית העבדות. ייתכן עוד, והפסוקים משקפים תפיסה שלפי הבני אדם אינם רכוש, גם אם הם עבדים. חיזוק לסברה זו אפשר למצוא גם בלשון הפסוקים המשתמשים בפועל להסגיר ולא בפועל להשיב, שבו משתמשים בהקשרים של רכוש גם בפרשתנו שלנו. ושלישית, מתוך הבנה כזו של הפסוקים, מתבהר באופן חדש צמד המילים מעם אדוניו. ייתכן שהפסוק מבקש להציע שמערכת יחסים בין עבד ואדון אינה מגדירה את העבד באופן מהותי. הוא עבד רק כאשר הוא נמצא בחזקת אדוניו, ואילו בנסיבות אחרות ובהקשרים של מערכות יחסים אחרות, הוא איננו מוגדר ככזה, אלא כאדם חופשי. ואולי כך במערכות יחסים בכלל, הן מגדירות את טיב הקשר שבין השותפים בקשר, ולא את מהותם של בני האדם המעורבים בו בכלל. ומחשבה עם סיום. פסוקים אלו מעידים על תופעה שיש לקחת בחשבון בעת קריאה והקשבה לפסוקי המקרא בכלל. לעתים חותרים הפסוקים תחת הנחות היסוד שלהם עצמם. כך מוצגת תורה מפתיעה ומבלבלת, מורכבת ורבת פנים, כזו שמאתגרת את הקורא בכל הזדמנות ובכל דור ודור. זוהי תורה שטובעת מקוראיה הקשבה ורגישות, וחיפוש מתמיד אחר המשמעויות הנסתרות, גם אלו שבין המילים והשורות. שבת שלום.